באמת ביחס שלנו לדתות אחרות, כן? אז כפי שאמרתי לכם בהתחלה, כשדיברנו על ההתמודדות עם סוגיית הסגולה ואיזשהו ונפלינו אני ועמך, זה פרשת שבוע, זה כבר כתיסה, כן? האפליה הזאת, התחושה הזאת של עליונות וכולי, אמרתי לכם שכשמסתכלים מנקודת מבט אינדיבידואליסטית, פרטית, אישית, שלכל אחד מאיתנו יש גם פרספקטיבה כזו, אז בעצם יש קושי לכל מישהו בעל נפש, לדעתי קושי להרגיש נעלה על אנשים אחרים. יש איזה משהו שבאמת חווה חוויה של שוויוניות בין בני אדם באשר הם בני אדם. כלומר, יש תפיסה מאוד אישית, ומכוח המקום האישי הזה יש קושי להגיד אני לא משמעותי. באותה מידה, לכאורה, יש איזה משהו שפחות איזשהו איזה נטייה שמאלונית כזו, בסדר? שמאל, כן, וקטן וקטן, כן? שחובה איזשהו תחושה של בסדר, אז אני רוצה שהוא יכבד אותי, אני גם צריך לכבד אותו, ואני בא ואומר שיש לי איזו התנסות דתית מסוימת, וגם לא יש התנסות דתית מסוימת, אז יש משהו שבעצם מלכתחילה לכאורה משהו שתומך בעמדה, איך נגיד, מקבלת, אוהדת, פתוחה, מאפשרת, כן, לא כל האמת רק אצלי. רוב, כמעט, אבל משהו שהוא קצת יותר צנוע, יש איזו תחושה של זה ברור, עמדה כזו ש ואז מלא השאלה, אז איך אתה מתייחס לדתות אחרות? לכאורה יש לנו בתורה ציוויים מאוד חריפים. כלפי שיבה עממים, כלפי עובדי עבודה זרה, השאלות הן מאוד מאוד רציניות. עכשיו, עבודה זרה היא עבודה זרה, אבל מה נעשה עם אותם אתם יודעים שלגבי הדתות האחרות, הזכרתי לכם שמבחינה הלכתית, המעמד של נוצרים ושל מוסלמים הוא יותר הוא לא ברור, האסלאם ברור שהוא לא עבודה זרה. יש לזה נפקא מינה לפי היבטים מסוימים של בשולי נוכרים, אבל באופן גדול אסלאם זה לא עבודה זרה. נצרות, אמרתי לכם שיש מחלוקת בפוסקים האם זה כן נקרא, כי זה עבודה זרה בשיתוף ערבים שם אלוקים עם הבן, האבא שהחליטו. בכל אופן זה עבודה זרה בשיתוף לפי חלק גדול מפוסקים, ואז השאלה האם בן נוח נסתבע על עבודה זרה בשיתוף. אחת הדרכים היותר קלות להתמודד עם זה להגיד שלבן נוח זה לא עבודה זרה וליהודי זה כן עבודה זרה, ואז אנחנו מסתדרים עם העניין. ליהודים יש בעיה מאוד להאמין באמונות הנוצריות, עבור הגויים זה פתרון שהוא לא חורג והופך אותם לעובדי עבודה זרה. אבל השאלה הזאת באמת לגבי דתות מזרחיות, שם העסק הזה הרבה הרבה יותר מסובך, כי שם באמת יש דתות שהן באמת פוליטאיסטיות עם ריבוי אלים, והעבודה היא ממש זרה, כן, זאת קשה לנסוע, ואתה נוסע עם הנהג המונית, יש לו איזה בודה קטן שם גם כן על הדשבורד, כן, על החלק הקדמי של האוטו, וכל מקום יש איזה אז זה מעניין בפני עצמו, אבל אתה גם מרגיש משהו שצריך לבאר אותו. בכל אופן, אז חשבתי על זה באמת, מה צריך אותו יחס לזה, ומצאתי שני דברים שחשוב להשתף בהם. אחד, זה גמרא מסכת עבודה זרה, זה גמרא מרתקת מאוד. במקרה, לא במקרה, קיצור, יש לי כמה דפים כאלה. יש לי רק שניים. טוב, אני אגיד לכם מה מסכת עבודה זרה היא מסכת שעוסקת בשני חלקים, יש לה שני חלקים. יש באמת הלכות עבודה זרה, והלכות אחר כך עוברים להלכות יהי נסך, בסדר? אוקיי, זה שני נושאים. והדבר המרתק הוא שהמסכת מתחילה באיסור סחורה לפני ידיהן של עובדי כוכבים. המשנה הראשונה זה לפני ידיהן של שבעה ימים, מה מותר ומה אסור לעשות לקראת המועד. בחלק מהדעות זה בגלל שאם אתה סוחר עם הגוי לקראת המועד שלו, הוא הולך ולהודות בעקיפין, אתה שותף למה? לעבודה הזרה שלו, הוא ילך ויודע, היה לו מסחר טוב ואז דיל טוב, אז הוא ילך ויודע לעבודה זרה, אז אתה כאילו בעקיפין היית שותף לעבודה זרה שלו. זה התחלת המסכת עד שנכנסים לדברים עצמם, ואז המשנה האחרונה שעוסקת שחותמת את הדיון של ענייני עבודה זרה באמצע פרק רביעי, היא המשנה הבאה. שאלו את הזקנים ברוני, בסדר? מי שרוצה זה בדף נונדה לדמות ב', שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בעבודת כוחמים, למה אינו מבטלה? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא לא מעוניין, אז למה הוא לא... אמרו להן, התשובה הייתה, אילו לדבר שאין צורך חתמים ברומי, כן? אתם מבינים כבר הקונטקסט, כן? אמרו להן, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין, היה מבטלו. הרי אין עובדים לחמה, להלבנה, לכוכבים, למזלות, יאבד עולמו מפני השוטים? אין ברירה. את מי הם עובדים? את אלה שיש להם איזשהו עמדה, כל הגרמי השמיים אלה. אז אי אפשר לבטל אותם, כי כל העולם יאבד את שיווי משקלו, כפי שאתם יודעים, כוחות משיכה בין כוכביים וכדומה, אתם ודאי. אז יש פה את הנימוק הזה, יאבד עולמו מפני השוטים. זאת אומרת, יש פה משהו, זה עמדה סובייקטיבית של בני אדם, זה, הרי עבודה זרה היא לא משהו אובייקטיבי בעולם, הוא העמדה של בני אדם, ולא, הקדוש ברוך הוא לא מאבד עולמו מפני השוטים. אותו הדבר, אומרים, לא, המשך המשנה, אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם בו ואין דבר צורך העולם בו, אמרו להם, אנו מחזיקים ידי עובדיהן של אלו שאומרים, תדעו שהן אלוהות, שהרי הן לא בטלו. כלומר, טוב, יש כאלה שאי אפשר להזיז, העולם מתמוטט, אבל יש כאלה את ה... בשוליים תמיד אפשר לחתוך משהו, אז שאותם יבטל, אז לא, יגידו, טוב, אלה יתבטלו, כי הם לא, אבל השאר שלא יתבטלו, סימן שהם, קיצור, כל מעמד של הקדוש ברוך הוא לעשות משהו פה, עכשיו שימו לב, זה נורא מרתק בעיניי, שהתחלנו את הדיון בעבודה זרה בזה שאנחנו שותפים בעקיפין למה? לעבודה זרה, ואנחנו מסיימים שמי שותף בעקיפין לעבודה זרה? הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא למה הוא לא מבטל אותם? זאת אומרת, איזו תפיסה נורא יפה בעיניי, ככה שמתחילים באולי אנחנו שותפים, אחר כך, אחרי שדיברנו את כל העניינים שלנו, אז בעצם באות השאלות התיאולוגיות הרציניות, כן? בעצם הקדוש ברוך הוא פותח פתח לכל מיני אידיאולוגיות ותפיסות עולם, ושבעצם מי שיכול באמת לבאר את העבודה הזרה מהעולם, זה הקדוש ברוך הוא שיעשה משהו, ואז אומרים, לא, 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 רבותיי, אתם אל תפספסו את האחריות שלכם, הקדוש ברוך הוא לא מעבד על מור בפני השוטים, אתם צריכים להתמודד. עד כאן המשנה. עכשיו על זה יש גמרא, יותר ללמוד גמרא גם משהו זה. אמרו, מביאים תנו רבנן, שאלו פילוסופים, זה לא סתם שאלו ברומי, את הזקנים ברומי, אם אלוהים אין רצונו בעבודת כוכבים פני מה אינו מבטלה, אמרו להם, אילו לדבר שאין העולם צורך רואי עובדים, הרי הוא מבטלה. אילו לדבר שאין עולם צורך לא היו עובדין, הרי הוא מבטלה, הרי אין עובדין לחמל, לנהל, כוכבים הזאת יאבד, לומר בן השוטים, עולם כמנהוג, כמנהגו נוהג ונוהג, ושוטים שקלקלו עד ידין ניתן את הדין. כלומר, יש פה בברא את התוספת, את הביטוי הזה, עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עד ידין ניתן את הדין. זאת אומרת, יותר מודגש בברא את האחריות שלנו, שזה לא משהו שבאחריותו של כזו. העולם נתון, מה אתה תופס בו, מה אתה רואה בו, זה עניין שלך, ושוטה שמקלקל ייתן את הדין. דבר אחר, עכשיו תשימו לב, הולכים הלאה, לא מסתיימים בשאלה הזאת של הקדוש ברוך הוא שותף בעקיפין לעבודה זרה, חושבים שהקדוש ברוך הוא שותף לעוד כל מיני עוולות בעולם. שימו לב. דבר אחר, הרי שגזל שאה של חיטים וזרעה בקרקע, דינו שלא תצמח, אלא עולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקלקלו עתידין ייתן את הדין. כלומר, כבר זה פה משהו אחר. לכאורה, זה שקדוש ברוך הוא מאפשר למישהו בונוס על החיטים הגנובות, כשהוא זורע אותה בקרקע, הם מצמיחות תבועה ויבול, זה איזשהו שיתוף פעולה עם הגנב. נכון? זה שבעצם העולם לא... זה שחיטים גנובים הם לא פשוט מרכיבים מיני וביי, זה שערוריה עולמית, בגלל שבאמת זה מאפשר לבני אדם מה לעשות, לגנוב? לא, שוטים שקלקלו, יש להם אחריות, הם ייתנו את הדין. הלאה. דבר אחר, האיש שבעל אשת חברו, דין הוא שלא תתעבר. כי אחרת נגיד שקדוש ברוך הוא מה? שלושה שותפים. קדוש ברוך הוא יכול להחליט שהוא לא שותף בסיפור הזה ולא יהיו ממזירים. הצעה מהפכנית ל... דין הוא שלא תתעבר. אלא העולם כמנהגו נוהג והולך שוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין. והיינו דאמר איש לוקיש, אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין הרשעים שעושים סלע של איפומביל שמטריחין אותי ומחתימין אותי בעל כורחי. עד כאן. מה?
להפך, בדין הוא שהיא כן תתעבר כדי להניש את שניהם, וככה באה לידה.
להניש זה מה אתה באמת חושב שההורים נענשים? הממזר עצמו הוא העונש הכי גדול בשבילו, הוא חי בצורה בלתי אפשרי.
אבל אם היא לא הייתה מתעברת אז כולם
היו... אתה חושב שאיסור ממזרות זה כדי אמצעי מניעה נגד ניאוף?
ילד כמוני...
כמוני וכמוך, רק שהוא מוגבל בנישואין. זה...
טכנית, אבל...
טכנית!
אני אומר, הבעיה, ההורים ירצו לגרום לילד שלהם להיות מחוץ לקהל.
לא שמעתי כל כך... טוב, אתה צודק, אבל בכל זאת, הילד סובל. יש מדרש רבה בסוף ויקרא. איפה זה? יש לך... מדרש רבה? גם לי יש. אבל אין לי תוכנת חיפוש טובה. יש לך מדרש רבה? למה אם יש לי אז לך אין? ראיתי את דמעת העשוקים, קהלת רבה, ואין להם מנחם. לא מכירים? זה מדרש חשוב לדעת אותו. ראיתי את דמעת העשוקים. יש למישהו פה... ראיתי את דמעת העשוקים. ראיתי את דמעת העשוקים. לא ראיתם דמעת העשוקים? כדאי, זה מעלה לראות דמעת העשוקים. מה?
פרק ד'
אם אתה לא טועה. נו, זה טוב. בחר ספרים לחיפוש. שנייה אחת, אני אחפר ספרים לחיפוש.
זה פרשת ד'.
מה?
פרשת ד'.
אז אתה יכול להגיד לנו יותר מזה?
שנייה,
זה טוב. מה מצאת? בוא תגיד. כן, ממש לעניין. אני סיימתי, כתוב פה סיימתי. גם הפעה. מה? דניאל חיית, טוב, כתוב כך, ראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחם וכו'. עכשיו האחרון בתוך הרשימה זה דניאל חייתה פטר קריה בממזרים. והוא אומר, ראיתי דמעת העשוקים, אז כלומר העשוקים זה אלו הממזרים עצמם. ואיזה זה, זה הבעל הערבה והולידו. זה מה חטא, וזה מה אכפת לי, אמר בן פזי, אפילו הממזר בא לעולם הבא, דכתיב עיני דמעת עשוקים וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא, לפי שבעולם הזה הם פסולים, אבל לעתיד לבוא... טוב, יש פה, זה לא המדרש הרגיל. על עתיד לבוא כתוב שם, אמר זכיה, אנך עמיתי, לא יודע. לא, המדרש הזה הוא לא שלם. על כל אופן, הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, מקבל עצמו לנחם אותם. זה מה שמופיע לגבי דמעת עשוקים. זאת אומרת, יש פה מדרש... שמדבר על על המציאות העגומה של ממזרים. טוב, אבל בואו לא ניכנס לדיון וויכוח על הממזרים. אנחנו עוסקים בדברים אחרים. המשך פה הגמרא זה ככה. שאל פילוסופון אחד את רבן גמליאל, כתוב בתורתכם כי השם לוקח אל קנה, כי השם לוקח אש אוכלהו אל קנה. מפני מה מתקנה בעבודה זרה ואין מתקנה מפני מה מתקנה בעובדיה ולא מתקנה בה, שוב ברמה העקרונית. אמר לו, נמשל לך משל למה הדבר דומה למרוסר אדם שהיה לו בן אחד ואותו הבן היה מגדל לו את הכלב ואלה לו שם על שם אביו, קרא לכלב על שם אבא שלה, וכשהוא נשבע אומר בחיי כלב אבא. כשמע המלך על מי הוא כועס, על הבן הוא כועס או על הכלב הוא כועס? ברור שהוא כועס על מי? זה אומר על הבן הוא כועס. אמר לו, כלב אתה קורא אותה, אבל לא, יש בה ממש. עכשיו, הפילוסופוס אמר לו, כלב אתה קורא אותה, הרי הוא הבין את הנמשל, והעבודה זרה נתפסת בו כמה? ככלב. אז הוא אמר לו, כלב אתה קורא אותה, אבל לא, יש בה ממש. כלומר, עבודה זרה, יש בה ממש, יש משהו ממשי שם. אמר לו, מה ראית? סמך מה אתה חושב שיש לו ממש? אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לא, אמר לו, פעם אחת נפלה דליקה בעירנו ונשרפה כל העיר כולה, ואותו בית עבודת כוכבים לא נשרף. מויפת. נכון? כל העיר נשרפה, בית עבודת כוכבים לא נשרף. מסקנה? יש בה ממש, נכון? זה לא כזה נראה עקום. אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? אמשול לך משל, למלך בשר ודם ששרחה עליו מדינה, כשהוא עושה מלחמה, עם החיים הוא עושה או עם המתים? הווה אומר, עם החיים הוא עושה. אמר לו, כלב אתה קורא אותה? מת אתה קורא אותה? אם כן, יבדנה מן העולם. זה לא... אמר לו, אילי דבר שאין העולם צורך בו, היו עובדים, הרי הוא מבטלה, הרי הם עובדים לחמה, לבלה, לכוכבים, מזלות, אפיקים, מגיעות, תתתתתם, אז הוא לא מאבד עולמו מפני השוטים. וכי מפני שהרשעים נכשלים בהם, יבדה מן העולם, וכו'. שאל אגריפס, שר צבא את רבן גמליאל, זה גמרא מסכת עבודה זרה, עכשיו אנחנו עברנו כבר לדף נ"ה, אנחנו ממש מתקדמים מהר, דף יומי. שאל אגריפס, שר צבא את רבן, כתיב תורתכם כי השם אלוקיך אש אוכלה או אל קנה, כלום מתקנה אלא חכם בחכם, וגיבור בגיבור, ועשיר בעשיר. אז הוא מתקנה באלוהים אחרים, אבל סימן שיש בהם משהו. אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שנשא אישה על אשתו, חשובה ממנה, אין מתקנאה בה, פחותה ממנה, מתקנאה בה. פה יש מצב שהקנאה דווקא מתעוררת מול הפחותים. זה שהוא מתקנה, זה לא בגלל שהיא לקח עוד אישה, הרי זה היה מצב פוליגמי שיש ריבוי נשים. אז אם אחת שאת יכולה להבין, יש אחת יותר טובה ממני, אבל אחת פחות טובה ממני, זה ממש ממש ביזיון והשפלה. ועל זה היא מתקנה. טוב, עם המשלים אפשר לעשות הרבה דברים. אמר לי זונין לרבי עקיבא. זונין, יש חכם יווני שכולנו מכירים, זנון. אתם מכירים את הפרדוקס של זנון והצו? אז זונין, זנון, בסדר. בכל אופן זה שם, זה לא אומר שזה אותו דבר, בסדר? אבל זה שיתוף השם. אמר לי זונין לרבי עקיבא, ליבה וליבך ידע דעבודת כוכבים לית במשש. כלומר, זה פילוסוף, כבר בוך השם, פילוסוף. שנינו יודעים שאין בזה כלום. אבל הוא שואל אותו, והכחזינה גברי דאז לקימית ברי ואתו קימית סמדי. אנחנו רואים אנשים שהולכים חולים, יוצאים בריאים. אתם יודעים שיש כל מיני מקומות כאלה בעולם? בלורץ, בצרפת, מה?
בתחול.
לא הבנתי, מה זה?
אורן
צבי. אה, אני לא ידעתי. אוקיי, יש מקומות כאלה. מה היא טעמה? איך זה קורה? אז אמר לו, אמשל לך משל, תמיד הולכים פה משלים. לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו היו מפקידים אצלו שלא בעידים. תמיד היו מפקידים שלא בעידים. ובא אדם אחד הפקיד לו בעידים. היה אחד שהיה מקפיד להקפיד בעידים. אבל פעם אחת שכח. והפקיד אצלו שלא בעידים. אמרה לו, אשתו, בוא ונכפרנו. כי אותו אמר לה, וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, שתמיד הוא כן נתן עדים, והפעם הבא בלי עדים, אנחנו נעשה, נאבד את אמונתנו. אף כך, ייסורים, בשעה שמקרים אותנו לאדם, משבין אותו שלא תלכול ביום פלוני, ולא תלכול ביום פלוני, כשהיה פלוני ועדי פלוני ועדי סם פלוני, כן? ממש מתוכנן עם כל הרצפט. כיוון שהגיע הזמן לצאת, הלך זה לבית עבודת כוכבים. אמרו ייסורים, דינו מה? שלא לצא. חוזרים ואומרים, וכנתי ששוטה זה עושה שלא כהגן, אנו נאבד שבועתנו. הרי כתוב על הייסורים שחולאים רעים ו... נאמנים. במה הם נאמנים? בשליחותן. נאמנים בשבועתן. אז הם בכל זאת יוצאים, למרות שהוא עשה, תוסיף על הרצפט עוד סיבוב בבית עבודה זרה. טוב, כל הגמרות האלה לא נותנות לי שום דבר, אבל הן מכינות אותנו לשלב האחרון. שלב האחרון?
אם כולם יוצאים שם רואים, זה לא פתאום מגיע מוגדר שכל החולאים פתאום החליטו לצאת שם אותו רגע?
זה חלק מהרצפט. תכף נראה. טוב, אמר לי רבא בר רבי יצחק לרב יהודה. עכשיו פה זו שאלה לא מגויים, שאלה פנימית, זה מאוד מעניין. סוף כל סוף שאלה של יהודים. רבא בר רבי יצחק, מאוד מעניין שהוא גם מעיז לשאול, זה פנטסטי. רבא בר רבי יצחק לרב יהודה, האיקה בית עבודת כוכבים באתרים, דחמית צריך אלמה למיטרה, מית חזרו לו בחלמה, ואמר לו, שחתו לגברה, ואיתי מיטרה, שחתו לגברה, ואיתי מיטרה. יש אצלנו, באתרים, במקומנו, בית עבודה זרה. כאשר יש בצורת, ומית צריך אלמה למיטרה, והעולם זקוק למה? לגשם. אית חזרו לו בחלמה, הוא נראה להם בחלו, ואומר להם מה? שחתו לגברה. והם שוחטים לו גברה, ויורד גשם. זה כבר, אתם מבינים, זה נקרא מערך ניסוי סיבתי, אתם מבינים? כי פה קורה משהו שעושים מעשה ושהוא יש לו תוצאה, לא תגיד סתם יורד גשם. ברור שלפני שיעשו לא ירד גשם, בלי שיעשו לא ירד גשם, ואומרים להם מראש, תעשו X, יקרה Y. מה תגיד על זה? אוקיי? טוב, זה מעניין. אמר לי, עכשיו תראו, מי השואל? רבה ברב יצחק, תראו איזה שאלות יש לה, שואלת מי? את רב יהודה. רב יהודה תלמידו הגדול של רב. אמר לי, איבא שכיבנה לא אמרי לכו המילתא, ברור. כלומר, אם הייתי מת, לא הייתי אומר לך את הדבר הזה, דאמר רב. כלומר, יש לי מימה של רב, שאני התכוונתי לקחת את אימא לקבר. זה הייתה התוכנית שלי. התוכנית שלי שיש דברים שאני לא מספר עליה. זה יישאר גנוז אצלי. אבל שאלת, אז ברוך השם שאנחנו זוכים ל... מה רב אמר? מה הדכתיב אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים? מלמד שהחליקן בדברים כדי לתורדן מן העולם. אשר חלק השם לוקח כל העמים, הוא נתן להם, הוא חלק להם מה? כל מיני אמונות ואלילים. ובאמת מה? הסיפור הזה זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא שם לב שקורה פה משהו, אלא זה לא רק שהקדוש ברוך הוא לא שם לב, אלא הוא שם לב ומה? ועשה את זה באיזשהו אופן. הוא בעניינים, הוא שולט, והוא שם, והוא רוצה, יש לו מטרות. מה הוא רוצה? מה המטרות שלו? מה? להחליקם בדברים, לתורדן מן העולם. מה אם הוא אמר, יש לו כשמי דכתיב אם ליצים הוא יליץ ואבי מתן, חן בא לתמא, פותחים לו, בא לתאה, מסעין אותו. אבל בא לתמא, אמנם לא מסעין אותו, אבל מה? פותחים לו. זאת אומרת, יש פה פתח שדרכו אנשים יכולים להגיע לאן? זאת אומרת, מה אני לומד מהמקור הזה? אני לומד מזה, אני למדתי מזה, שאני לא חייב, כדי להיות בסדר עם אמונתי הדתית, אני לא חייב לשלול את האופציה שאדם אחר יהיה לו חוויה דתית מאוד מאוד משמעותית, אותנטית מבחינתו, ושהוא ירגיש שמה, שלא רק שזה אותנטי, אלא שאפילו אלוהיו נענה לו. כי השאלה, מה המטרה בזה? אני אולי אפרש את זה בצורה כזו או אחרת לתורדן מן העולם, אבל זה לא מחייב אותי לשלול את החוויה האותנטית שלו. אתם, זה, הרי מאיפה התחלתי את הסיבוב? אתם זוכרים? התחלתי עם זה שאני באופן אישי מרגיש משהו. האם באמת אני לא יכול לכבד את החוויה האותנטית של האדם שניצא מולי? אומרת לי פה רב, אומר לי, לא, אתה לא חייב. אדרבה, זה אפילו מתבקש שמה שאתה תגיד, בהחלט יכול להיות. מה המשמעות של זה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אני לא יודע למה הוא עושה את זה. אני יכול ללכת עם רב שזה מה לעשות לתורדן מן העולם, אבל אני יכול להגיד, אני לא מבין למה, אבל אני לא חייב להגיד שזה לא יכול להיות שמה שדבר כזה קרה. זאת אומרת, אני לא חייב להכחיש את הנתונים. הפרשנות שלה יכולה להיות נתונה באיזשהו דיון. אדרבה, היא נתונה אצלם, מבחינתנו דיון אחר. אנחנו אומרים לו תורדן מן העולם. אבל עצם העובדה שדברים קרו, שיש סברה שאדם יגיד שיש בה ממש, היא אופציה אפשרית. זה ברור? אוקיי. טוב, זה אמרתי. למדתי את הגמרא, בסדר. המשנה הבאה, כבר הגענו למשנה הבאה. אז זה כבר לוקחים גת בעותה מן העובד כוכבים, וגת בעותה זה כבר עסוק בהליכות יין נסך. תראו, זה ממש המשנה האחרונה שעוסקת, כלומר, היא שאלה, כן, אחרי שדנו בכל ההלכות, פתאום שואלים את השאלה המטאפיזית. איך זה שיש עבודה זרה בעולם? מה הקטע של... למה הקדוש ברוך הוא מאפשר? כל השאלה העקרונית מופיעה, מחשוב את זה בסוף, בסדר? נכון, בסוף היום, זה ה... אוקיי. ואז, כדי להרגיש שאני באמת ארגיש קצת יותר בסדר, לא כדי. כלומר, האינטואיציה הראשונית שלי גם נתתה לכיוון הזה באיזשהו מקום, להרגשה שבעצם אנחנו, הרי כבר הסברנו שבאמת אנחנו לא עוסקים כל כך בעולם מוחלט ואובייקטיבי. כבר הסברנו כבר מההתחלה שמושג אתם זוכרים, דיברנו קצת על המסורת, אמרנו שהפסקאות שראינו בשבוע שעבר עוסקות באישוש המסורת, אישוש האמונה במסורת, ואמרנו גם כן שהנושא של מסירה ושל עדות, שבאמת התשתית הבסיסית של תופעת הנבואה היא תשתית של אמונה שמישהו עובר חוויה מסוימת, משום שבעצם המושג הזה וידבר השם אל משה לאמור הוא מושג לא כל כך פשוט, כן? שרובן דיבר עם שמעון זה פשוט, אבל מה זה שהשם מדבר עם בני אדם? איך בני אדם יודעים שהשם ורק השם הוא זה שמדבר איתם? אנחנו חייבים להגיד שבן אדם מפרש חוויה סובייקטיבית שלו באופן מסוים, ושנקודת המוצא זה לא איזשהו נתון אובייקטיבי, אלא מה? התנסות אישית, סובייקטיבית, אדירה, אבל זה התנסות אישית, שאנחנו מצטרפים אליה רק על ידי זה שמי שחווה אותה, מוסר אותה אלינו. אבל בלי שהוא יגיד, אני חוויתי את זה, זה מה שקרה, אין לנו שום מגע עם הדבר הזה. אז הנקודת המוצא היא מאוד סובייקטיבית, ברוך השם. כן.
מה, מעמד הר סיני זה אובייקטיבי?
מה זה אובייקטיבי? זה לא שמעתי שכל העולם תראה ברור שתראו, אני רוצה להגיד לכם, זה ברור שאנחנו עכשיו עושים מהלך קצת יותר רציני. רוב האנשים באמת חושבים שהפסוק בידבר השם משה לאמור זה פשוט כמו שאני עכשיו מדבר איתכם, השם דיבר על ישראל ונגמר הסיפור, לא נכנסים לעומק העניין. אבל כשמתחילים להיכנס לעומק העניין, אז לאט לאט מבינים שהמושג אובייקטיבי הוא לא כל כך פשוט, הסיפור הזה. כי הלוח נתפס כאובייקטיבי, אבל בסופו של דבר הלוח איפה נמצא? במוניטור הפנימי שלנו, נכון? הלוח הזה, הוא נמצא פה. איך אני יודע? כי דפקתי פה ושמעתי את הרעש הזה. אבל בעצם מה זה הרעש הזה? אנחנו יודעים שהרעש הזה זה, גל... זה משהו ש... ש... שפה נמצא, לא...
אז אין שום דבר אובייקטיבי.
זה עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך שמו, כן, אבל העסק הזה הוא לא פשוט. כשמתחילים לחשוב על זה יותר לעומק, אז מבינים ששורש כל הדברים הם בסובייקט, הם לא סובייקטיביים במובן הזה מותנים, חלקיים, אלא הם סובייקטיים. זאת אומרת, הם נתונים ובחוויה של האדם, החוויה האישית של האדם זה השורש של כל ההתנסות שלו בעולם. ההתנסות שלנו בעולם מתוך שאנחנו מתנסים בעצמנו. נכון שאני, פה ההבדל, למשל, כשאני, למשל, תואם את טעם הקפה הזה, אני באמת חושב שחוויית הטעם היא אישית שלי, כי לעומת חוויית ראיית הלוח, או אפילו שמיעת הצליל של הלוח, כי אני מניח שאינכם חרשים, אבל זה חוויה משותפת לי ולכם. אז הרבה פעמים מה שאנחנו נמצא ברשות הרבים ומשותף לכולנו, וכולנו חשופים לו ולא יכולים להימנע ממנו, אנחנו קוראים לדבר הזה אובייקטיבי. כלומר, זה עכשיו עשיתי אוקימת על המושג אובייקטיבי, לפי תפיסות עולם יותר פיינשמקריות, אבל זה לא עניין של פיינשמקריות, בסדר? יותר מדויקות מבחינת הניסוח הפילוסופי שלהם אפילו, כן? שהדברים שנמצאים בצורה משותפת לכולנו נתפסים יותר כאובייקטיים מאשר הדברים שברור שהם התנסויות אישיות של כל אחד ואחד מאיתנו. אבל סוף דבר הוא שהתנסות אישית כמו וידבר השם אל משה לאמור, כן? ודאי שוידבר השם, ההתנסות האישית, אני מניח קודם כל שהיא קיימת אצלי, אני לא בטוח שהיא קיימת, כן, שמואל בכלל לא ידע שהקדוש ברוך הוא קורא לו, הוא חשב שמי קורא לו? אלי קורא לו, נכון? דבר כשומע עבדך, הוא לא, אבל פתאום הוא קולט שמה? בעיקר אלי קולט, שזה משהו שרק הוא שומע ואף אחד אחר לא שומע, זה משהו שקיים בתוכו עם עצמו שנשמע לו כאילו קול חיצוני, אבל בעצם זה קול שלא בא מהחיצוניות הרגילה. הוא לא נמצא בחוץ, כי אף אחד אחר בחוץ מה לא שומע אותו. זה גלישה אישית. אוקיי? אז יש פה משהו שילמלא, את ההיסטורי של זה אתה צריך לקבל, כי מישהו ייתן לך הרשאה לשמוע את זה. אתה חייב לקבל מסורת שתיתן לך את זה.
אבל מעמד הר סיני זה שונה.
למה?
שהאמונה
ש... אז אנחנו אומרים שבמעמד הר סיני ברמה מסוימת, גם שאר עם ישראל היה לו נבואה. זה מה שרוצים לומר, שמעמד הר סיני היה נבואה, רק מעמד הר סיני הייתה נבואה משותפת. הייתה נבואה שהייתה לכלל ישראל במקביל למשה רבינו. כמה מזה היה ככה, נחלקו בזה המדרשים, אם רק אנוכי ולא יהיה לך זה היה ככה. כל עשרת הדברים, האם עשרת הדברים רק שמעו משהו ולא הבינו, ואחר כך משה אמר להם. כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד מורכב. יש אולי מרכיב אחד שמה, שהוא באמת גם שם הוא... שוב, אובייקטיבי במובן הזה שעכשיו אמרתי. שהוא חוויה סובייקטיבית בו זמנית לכולם. זה מה שרוצים לטעון לגבי מעמד הר סיני, הרמב״ם ורבי יהודה הלוי. הוא היה משותף לכולם, אבל רק לעם ישראל. אם היה שם גוי או אל ג'זירה, לא יודע מה, לא היה. לא יכלו לשדר את זה בשידור חי. כלומר, יכלו לשדר כל מיני דברים בשידור חי, ולא עשר את הדברים. אולי את הקולות, את הלפידים, את הר השן, אולי כן. אבל את ה... בכל אופן, אז יש פה איזושהי התנסות אישית, עכשיו, בשנה שעברה, התחיל להופיע באינטרנט, לפני שנה וחצי אולי כבר, ספר שנקרא לנבוכי הדור. ספר שכנראה כתב יד של הרב קוק, שעבד עליו הרב הלל רחמני, הרם בנתיב מאיר, ראש המדרשייה, הוא עבד עליו כחלק מעבודת דוקטורט, לא כנראה בבר הילה, מה? הלל רחמני שמו. לא הלל רחמני, שחר רחמני, סליחה. אתה צודק. הרב שחר רחמני עבד עליו. לא יודע, יש לי ידיד טוב שאמר לי, יש את הספר, יש ברואה דברים מעניינים. הוא שלח לי. ולא ידעתי, כי לא היה הרשאה לזה, אבל יש לי קשר עם צאצאים של הרב קוק, שיש להם זכויות על הכתבים. אז שאלתי, קיבלתי בדור אם אני יכול לשמור את זה, אמרו לי שבסדר, אני יכול לשמור את זה. אז אחר כך גם התפסתי לי את זה, וגם התפסתי לרב עמיטל, זכרונו לברכה, הבאתי לו את הקובץ מודפס עוד לפני שנפטר, זה היה בשנה שנפטר. ושם נמצאו דברים מאוד מאוד מעניינים. זה ספר שאחר כך, כיוון שזה רץ באינטרנט וכן מותר ולא מותר וכו' וכו', אז מכון הרב ציודה שנמצא בשליטתו של ראשי ישיבת מרכז הרב דהיום, בניו של רב אברום שפירא, אז הם הוציאו את זה במסגרת הכתבים שהם הוציאים לאור בפנקסי הראייה. הם הוציאו את זה, אבל קצת מצונזר. זאת אומרת, יש שם כל מיני מקומות שיש שלוש נקודות, ו... אני תמיד אומר שצריך להבין שהמחלוקת היא באמת מאוד עקרונית. תראו, מי שסובר שהרב קוק הוא חובה ולא זכות, אני תמיד אומר, האם הרב קוק חכם או נביא? אם הוא חכם, אז לא כל מה שהוא אומר מחייב. זה זכות, הבנתי, זה מעשיר אותי, זה, אם זה חכם, אז מלא כל מה ש... זה זכויות, זכינו לדברים מעניינים, זכינו לדברי חוכמה, זכינו לכל. עכשיו, אם הוא נביא, אז זה לא זכות, זה חובה, נכון? כי נביא חייבים, מה? לשמוע. עכשיו, תלמידי הרב ציודה הדוקים יותר, חושבים שהרב קוקומה, בחינת נביא, בסדר? לא נביא. הוא הכי קרוב לנביא שיכול להיות. ואין ספק שכולנו, מה? חייבים. עכשיו, אם זה ככה, אז כבר בתנ"ך עצמו יש תיקוני סופרים, נכון? למה? כי התנ"ך מחייב, ואם מישהו יטעה בו, זה טעות בדברים הכי חשובים שיכולים להיות, אז צריך מה? להיזהר, ומילא גם חייבים מדי פעם, מה לעשות? לצנזר. כי זה מסוכן אם לא נעשה את זה. אבל אם אתה לא סובר שהרב קוק הוא נביא, ואתה רק סובר שמה? שהוא חכם. אז מילא היחס הבסיסי של כל מי שיגש לשם, הוא יגיד, בסדר, אז את זה לא. כי זה, אתם מבינים, זה כבר לא דינמית. אם זה דברי נבואה, וזה התורה לדור, וזה התורה גואלת, וזה התורה שבלעדיה לא זזים, אז זה באמת מסוכן דברים מסוימים. אז גם גונזים דברים מסוימים. זה גנוז, זה אור הגנוז. זה אור, אבל בלחיים, בגלל שהוא אור כזה חזק, הוא גנוז, כדי שהוא לא יהיה שבירת הכלים, לא יהיה איזשהו מצב שבו הדברים, אנשים יתבלבלו. אז אין באמת מחלוק. חוץ מהמחלוקת העקרונית, אם הרב קוק הוא חכם או נביא, כל אחד לשיטתו. אני אומר את זה ברצינות. זאת אומרת, מי שמרגיש כמו בהר המור, שאם זה כתוב, אז הוא לא יכול לעמוד בזה. הבנתם? טוב, בסדר? אז זה מחלוקת. אוקיי, אז מה כתוב פה בפרק ח'? הוא עוסק שם בדתות האחרות. הנה הדת אשר תיתן האפשרות לערך ההתפתחות המרוממה הנועדה לאנושות באופן הרשום הזה, היא ראויה להיות האמת הגמורה. כמו אותה דת שתעודד את ההתפתחות המלאה של האדם, עליה הוא אומר, מי ייתן כל העם אשר נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. עד רבה, כבר אצל משה רבנו רואים נטייה שכולם יהיו נביאים. אז מה זה כולם? אז שם מדובר על 76 זקנים, אבל אנחנו יכולים להגיד את כל העמים. מה, אנחנו רוצים לשאות את האור ואת האמת לעצמנו? אז יש כאלה שאומרים כן, אבל בכל זאת יש לכולם גם מקום שאומר לא, אמר, למה לא? אז הוא אומר, הדת שתאפשר התפתחות כזו, היא ראויה להיות האמת הגמורה. ואז הוא אומר, באשר מכל דת עובדי עבודה זרה, אין תקווה להגיע לדבר הזה, שרק ידיעת אחדות השם היא תשים את האנושות להתרכז למרכז רוחני אחד שמביא למרכז מקומי וציורי, למרכז שלום ואהבה. כלומר, רק אמונה של השם אחד, שמזה נגזר שהשם אחד, אז עולמו אחד, רק היא יכולה להיות במרכז מגמה כזאת של שלמות האנושות. אז ממילא כל העבודות הזרות נופלות. מה נשאר? נשארו רק תורת ישראל והתורות שנסתעפו ממנה. מה התורות שנסתפו ממנה? מתורת ישראל? תתעוררו. נצרות ו... יפה מאוד. והנה הדתות הסעיפיות. למה הם קרוא סעיפיות? כי הוא אומר הדתות שנסתעפו ממנה. מצד עצמן, אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. זה חוכמה, אתה לא חייב לקבל את זה. אין ראוי להביט עליהן בעין רעה. הדבר ייתכן, חזקו, להיות שהייתה בזה מצד המייסדים הערה אלוקית להיות משתדלים בשכלול חלק רשום האנושות לפי הראוי להם. יכול להיות באמת שמה שהמייסדים, היה להם איזשהו הערה, הוא קורא לה מה? אני קראתי אלוקית, כתוב פה עם ה', אבל אתם מבינים שקראתי אלוקית, סימן שאני מחשיב את העניין באיזשהו אופן, נכון? הערה אלוקית להיות משתדלים בשכלול חלק רשום האנושות לפי הראוי להם. מצד זה התכלית, כלומר, אם זו הייתה מגמה שהם בעצם היה להם מסירות למה? לשכלל את האנשים שהם חיו בתוכם ולרומם אותם, כלומר, כוונתם טובה, מגמתם חיונית וחיובית, מצד זה התכלית, היה אפשר שיוכן איזה ענייני מופתים מוחשיים אם יהיו צריכים לחיזוקם. כלומר, לא רק שיכול להיות שהמגמה עצמה היה להם סייעתא דשמיא, אלא אפילו היה להם סייעתא דשמיא לעשות כל מיני מופתים מוחשיים. אם המופתים המוחשיים יחזקו את מה? את השליחות. זה שערורייה, אני אומר לכם, אסור לעשות. כיוון שהדבר נוגע לשכלול האנושות, שיד השם נטויה על זה מראשית המציאות עד קצה. כלומר, יש פה איזו תפיסה שקדוש ברוך הוא באמת אוהב בני אדם, גם אם הם לא יהודים. ומילא, אם אנשים סובלים בזה שאין להם שום דעת, ויש מישהו שמוביל פה משהו, אז הוא וואלה. זה סטארט-אפ רציני, אני משקיע בו. זה סטארט-אפ. זה רק התחלה, מי יודע לאן זה יוביל. אבל בשלב הסטארט-אפ, לפעמים משקיעים. אפילו מי משקיע? הקדוש ברוך הוא, כלומר, נותן דחיפה. אז זה כמובן לא ברמה שלנו. לא בזיקוק של אמונת ישראל שנותנת, אבל יש פה משהו. טוב. בהמשך הוא אומר שהבעיה שלהם היא, זה בעמוד למד א', עכשיו זה, הספר לא הודפס, אבל ממש היה ערוך לדפוס הספר, מה שאני קיבלתי במייל, וקיבלתי רשות לשם. אז זה בעמוד למד א', בפרק ח', בהמשך הוא אומר שהבעיה שלהם כמובן שנצרות והאסלאם זה שהם לא שמים במוקד את מה? את עם ישראל. וזה מה שאני אקריא לכם עכשיו. הדעה מושרשת בספרותם של אותן הדתות הנוצריות ומוחמדיות שכבר בטל ערכם שישראל חלילה מוכחת להתבטל כדי שתוכל האנושות לבוא למגמתה ומטרתה הנצחית. כמובן שאותו חלק שקיים בנצרות ובאסלאם שבו הם מבטלים את מעמדם הייחודי של עם ישראל, החלק הזה חייב מה לעשות איתו? הוא חייב להשתנות. אנחנו לא מוכנים לקבל את הנצרות והאסלאם as is. אנחנו מוכנים לקבל את הנצרות והאסלאם בתור משהו שמתאים לגויים, בתנאי שהם אומרים שבמרכז העולם הרוחני צריך לעמוד מה? הלב באיברים, עם ישראל. אז זה מצד מה? העניין הזה. אבל מצבם המוסרי התוכי שיש בכל דת להשכיל ולהיטיב את התועלת המוסרית שכל דת שם מנחילה לציבור שהיא נוכחת בהווייתו בחייו, ראוי לכבד. וראוי לכל אדם שלם בדעת להשכיל, כי העוסקים בהם על פי מסורת שבידם הם עוסקים בעבודת השם לפי ערכם. אני קורא את המשפט הזה עוד פעם, כי הוא משפט גם כן שרורייתי מאוד. ראוי לכל אדם שלם בדעת להשכיל. כלומר, מי שלא רוצה להיות שלם בדעת לא צריך להשכיל, אבל מי שרוצה להיות שלם בדעת ראוי לו להשכיל, כי העוסקים בהם על פי מסורת שבידם, כלומר, אנשים האלה שגדלו בתוך הדתות הללו, לא מדבר על יהודים שמתנצרים, אבל אנשים שגדלו בתוך המסורת נצור, בתוך המוסלמית, הם עוסקים בעבודת השם לפי ערכם. שהרי סוף כל דבר, כל הטבה מוסרית תגרום האפשרות לקרב את התכלית המוסרית היותר נשגבה ונעלה הכללית. ואיזה הערה אלוקית שתהיה, איזה הערה התעוררות אלוקית שתהיה, בין אם יצורף עמה גם כן מחזה של כוח המדמה, כלומר שאפילו יהיה איזה חזון נבואי, או רק שאר כוח ורוח כביר. שאתם יודעים שרמב״ם, אתם לא יודעים, תכף נגיד, כיוון שהוא משלים אל תכלית של שלמות למין השור, ראוי שיחזיקו אותן שיתאגדו על פי היסטוריה שלהם בו, באיזה סיבה שתהיה. כבר ממילא הוא בעד שאנשים האלה ישאירו, יישארו נוצרים או שאו מוסלמים וירגישו אפילו איזוז והתעצמות בדברים האלה, שאר כוח ורוח כביר. הרמב״ם אומר שיש 10 דרגות לרוח הקודש לנבואה, והדרגה הנכונה הנמוכה ביותר זה שמתעורר באדם כוח לפעול כנגד עוולות מוסריות. איפה זה מופיע? אתם יודעים, הוא רוצה להגיד שמשה רבנו, בכל הסיפור הזה של 3 סיפורים יש למשה רבנו לפני שהוא מתחיל את הקריירה. הסיפור הראשון זה ויאמר, הוא רואה את המצרי ומה עושה לו? תומן אותו, לא, יום לפני כן הוא רואה, כן, תומן אותו בחול. יום אחרי כן, ויום על הרשע, למה זה יהיה אחד? ואחר כך כתוב, ויקום משה שיען. אתם זוכרים את הסיפורים? כל המצבים האלה שמשה רבנו נחלץ ונאבק למען החלשים בחברה, זה דרגות ראשונות של מה? של הנבואה. הוא תופס את זה כמישהו פתאום נחלץ להציל עשוק מיד עושקו. אומר רמב"ם מפורש במורה נבוכים שזה הדרגות הראשונות של הנבואה, שאתה נהיה לא פסיבי אלא אקטיבי, אתה מוחה כנגד העוול, ולא רק מוחה אלא פועל כדי למנוע עוול. זה הסיפורים שמכשירים את משה רבנו לנבואתו, כך כתוב ברמב"ם, ואני חושב שזה מה שהוא מתכוון פה, שיש פה מחזה של כוח המדמה או שאר כוח ורוח כביר וכו'. טוב, אתם מבינים שזה לא כל מה שכתוב בספר הזה, יש עוד פסקאות כאלה, ואני הבנתי, אני לא עשיתי בדיקה כי אני לא אוהב את הבדיקות האלה, אבל שאלה הפסקאות נגנזו, כיוון שיש כאלה שאמרתי לכם, יש להם יחס אחר לכתובים. קודם כל, מה זה, עם מה זה משאיר אותם? זה משאיר אותי, לא יודע, אני רק מציג את האופציה, שאני נמצא במקום הרבה הרבה יותר נינוח מול התופעות של דתות אחרות. אני חושב שהאל שלי הוא ליברל גדול, הוא באמת אלוקי כל הארץ יקרה, ואני באמת הרבה יותר נוח לי לחשוב שהוא לא משאיר את כל הגויים בלי שום הדרכה מוסרית, בלי שום כי הרב קוק הולך פה קצת מעבר לגמרא, תסכימו איתי, נכון? הרב קוק אומר זה לא רק לתורדם, לפעמים זה גדולה מידת טובה ממידת פורנות. אם הקדוש ברוך הוא חלק את זה להם כדי מה? לתורדן, קל וחומר שהוא יכול לחלוק את זה לא כדי לתורדן אלא כדי מה? לקרבם. כלומר, יש פה איזושהי מגמה שמאפשרת לנו לשמור על שלנו, ומצד שני להבין הקדוש ברוך הוא מדבר אל כל עם ועם בשפתו, ברמתו, במקומו, והוא לא זנח גם את הגויים, וגם להם, גם כשזה זורם בערוצים בעייתיים, הוא מסתתר שם בתוך כל זה. כן.
הרב הקריא מהדברים של הרב קוק, שהוא כותב שכל זה, כאילו שעדיין צריך, עם כל ההתייחסות לדתות האחרות, צריך, זה בתנאי שהם משנים את זה שהם רואים, שהם מעמידים את עם ישראל במרכז. אבל לפעמים בנצרות ובאסלאם זה נהיה חלק מהותי שנגד זה, כאילו דווקא...
נכון, אז הוא אומר פלגינן, פלגינן דתותה, לא דיבורה. פלגינן, אנחנו את הנקודה הזו אנחנו נחלוק, ואנחנו לא נקבל, אבל זה לא המהות. לא, זה לא מהות. בנצרות זה קצת מהות, אבל רק מקצת מהות, ולכן אומר, רוב האנשים לא עסוקים בלשנוא אותנו. רוב האנשים עסוקים בלקבל מהדתות הללו איזשהו אורח חיים מוסרי. רוב האנשים הפשוטים שנמצאים בתוך הכנסיות הללו, בעצם הכנסייה תומכת מאוד באורח החיים המוסרי שלהם כלפי שכניהם וקרוביהם וילדיהם. ולא כולם כל הזמן עסוקים באנטישמיות, אף על פי שיש נוהגים כן. זה לא כולם. ולכן אי אפשר להתעלם, וזה קראתי את זה בצורה מפורשת, מההיבט, מהאפקט המוסרי החיובי שיש לדתות הללו. ואומר רב קוק יותר מזה, כיוון שיש להם אפקט מוסרי חיובי, אז יכול להיות כדי שהאפקט הזה יהיה לו תוקף, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים עזר למישהו לדמיין כל מיני דברים, או שיהיה לו כוח לעשות כל מיני דברים, כן? הקדוש ברוך הוא נתן לכוחות שלו להיות עם עוצמה גדולה כדי שהוא ישכנע, כדי שיצא מזה דבר טוב. מה הדבר הטוב שיוצא מזה? ההשפעה המוסרית לטובה שקיימת מכוח אותן דתות. אני חושב שתרגמתי בצורה הוגנת את הדברים של הרב קוק. זה לא אומר הכל, אבל זה אומר באופן משמעותי. עכשיו, האמת היא שאלמלא היינו מרגישים שאנחנו חיים להגיד אחרת, מסברה גם היינו אומרים ככה. הרי מה אני סך הכל אומר? שמותר לחשוב בצורה ישרה. הרי לחשוב שהקדוש ברוך הוא לוקח כל הארץ ופתאום הוא עושה זום אין אלינו וכל השאר ממש ממש מיליארד סינים ועוד מיליונים אחרים, כולם גמרנו, זה לא אנושי. טוב, זה אלוקי, אבל יש משהו בעניין הזה שהוא ברמה האינטואיטיבית, אם אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש, יש עם זה בעיה. ואומר, אני לכן מרגיש מאושר שהרב קוק כתב לי סברות ישרות, שאני יכול להיות נורמלי. זאת אומרת, אני יכול להרגיש את הרגשות הבסיסיות האלה של דרך ארץ, ולא להרגיש כל הזמן במתח עם שהדת שלי מחייבת אותי לחשוב כל מיני דברים שאני מתקשה לחשוב אותה. זאת אומרת, אם אני לא חושב, אז זה קל. אבל אם חושבים, מרגישים ואנושיים, אז ההרגשה הזאת שכדי להיות יהודי נאמן אני צריך לקפח את יכולתי האישית לכבד אנשים אחרים, להתייחס אליהם. בא אדם אומר לך משיח גוי לפי משיח גוי, משיח לפי תומו, מה הדין?
נאמן.
הוא משיח לפי תומו, ולפי ובאמת הוא יכול להיות איש באמת נפלא, ואתה חייב ישר להסתייג. זה קצת קשה, זה ניסיון קשה. אז הרב קוק אומר, אתה לא חייב. שקויך. בסדר? זה השבת עבדה, זה, אפשר לאבד את הדעת. זה, הוא פה מחזיר לי את הדעת שלי למקומה. זה חשוב. כן.
אז זה גם כאילו באמת ליסוד של הדתות האלה, כאילו לאותו סיפור שמספר מוחמד או לא יודע מי, זה כאילו...
מה דעתך? תגיד אתה.
אני לא יודע.
הדבר ייתכן להיות שהייתה בזה מצד המייסדים הערה אלוהית להיות משתדלים בשכלול חלק רשום מהאנושות לפי הראוי להם. מצד זה התכלית, אפשר שיוכן איזה ענייני מופתים מוחשיים אם יהיו צריכים לחיזוקה?
אז הקדוש ברוך הוא היה פעיל
תראה, אפשר גם להגיד שהוא היה פעיל כשהרב קוק כתב את זה, לעזר לו לכתוב את זה, או שהוא לא היה פעיל כשהרב קוק כתב את זה, ומילא לא צריך להתייחס לזה. שוב, תלוי איך אתה מתייחס לרב קוק, כמובן. אבל זה לא... מה?
פחות לפי הרב קוק.
לפי הרב קוק, הוא חושב שאפשר לקבל, אנחנו לא חייבים לעמוד מנגד, אנחנו לא יכולים... אנחנו צריכים לבקר את הנקודות שחייבים להיות בביקורת, אבל זה עצמו לא סותר את התורה. זה עצמו שהם חושבים שהוא הופיע בצורה כזו מסוימת, ושהוא בהחלט יכול להיות שקדוש ברוך חשב, קשה להגיד, הקדוש ברוך חשב וכו', זה מילים קשות לי, אבל בסדר, שיש פה איזושהי תופעה שאנחנו לא חייבים להכחיש אותה ולא חייבים לסתור אותה, אלא להכיל אותה. להכיל אותה ולהבין שזה חלק מההתפתחות של האנושות, ובאמת לא עזב הקדוש ברוך הוא את כל הארץ, והוא לא עשו רק זום אין, הוא אלוקינו בייחוד, מייחד שמו עלינו, אבל על שאר עמים הוא לא מייחד שמו, אבל הוא נוכח בהם בצורה אחרת. והנוכחות הזאת יכולה גם ללבוש את הצורה הזו. אני מרגיש שזה כל כך הרבה יותר.
וזה מה שהכוזרי עושה.
לא אמרתי זה הכוזרי, זה אנחנו עושים, אנחנו לא, הכוזרי לא עושה את זה. אבל בסדר, עבר זמן קצת, אז גם אנחנו צריכים לעשות משהו.
אבל בגבי השורש של הדתות הוא יצנה, כאילו, בדו את זה או משהו?
נכון, זה מה שהוא אומר. השאלה מאיפה בדו? רק מהאצבע שלנו או גם קצת מאצבע אלוקי? לא מכל היה. אז הרב קוק מציע פה איזושהי תפיסה שהיא אחרת, אני פירוש אחרת, זה גם תפיסה שהיא מודרנית, שבאמת אנחנו הרבה יותר גלובליים, הרבה יותר תופסים את המורכבות של המציאות. בעבר אנשים לא נחשפו כל כך לכל כך הרבה אפשרות, כל כך הרבה דברים. אנחנו חיים בעולם שיש לנו המון המון חשיפה להמון דברים. כשאומרים היום העולם, יש לנו איזו פרספקטיבה של העולם, כן? טוב, שבוע הבא לא יתקיים שיעור, אבל בעוד שבועיים, כן. דבר אחרון. בפורים, כנראה, אני עוד עדי הסופית ביום שישי, תקשו אליי, מי שרוצה לבוא לאפטר פארטי אצלי ביום שישי, אנחנו נעשה סעודה, נתחיל ב-11, אני מזמין אתכם בסביבות אחת, משהו כזה, מי שרוצה לבוא, מוזמן לבוא, אם יש לכם כוח, ואם אתם עדיין פתוחים להתמלאות בדברי תורה, דברים אחרים, בירושלים, מעניין אתכם, אני אגיד לכם. רחוב רחל אימנו, 26א, כניסה א'. אני אתלה פתק, אבל מזמון אחת, אחת וחצי, אנחנו נתחיל את הסעודה עם המשפחה ב-11, אבל מי שיבוא בסעוד אחת, אז...